הנושא של התפילין, התפילין בכלל והתפילין שהקדוש ברוך הוא לפי דברי חז"ל הוא גם כן מניח תפילין. לא רק אנחנו מניחים תפילין, אלא גם הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. ברשותכם נקרא קודם כל את דברי הגמרא במסכת ברכות דף רב עמוד א', אחר כך נראה כיצד הרב קוק זצ"ל בעין היה מתייחס לדברי הגמרא. בבקשה, פיתחו בבקשה את הדפים. מה עם הדפים? יש, אין דפים. בבקשה. נעביר את מישאל. כן, אותיות מחכימות. צריך לראות את, את הכתוב. קוראים ורואים את האותיות, וזה ככה לומדים תורה. מתבוננים בכתובים, ואחר כך מעיינים במקורות. אמר רבי אבין בר עבדה, אמר רבי יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שנאמר נשבע השם בימינו ובזרוע וזו. מה זה בימינו? בימינו זו תורה, שנאמר מימינו אש דת למו, ובזרוע וזו אלו תפילין, שנאמר השם עוז לעמו ייתן. אתם יודעים שבבית המשפט ככה, או שנשבע איזה נשיא לנדע שהוא מצהיר אמוני או משהו כזה, או אפילו חייל נדמה לי בצהל צבא ההגנה לישראל, אז נותנים איזשהו תנך, איזה, ונשיא אני יודע ארצות הברית שם את היד שלו על התנך, מצהיר אמונים, למי? לארצות הברית, שהוא ישרת את האומה הזאת בנאמנות. למה הוא שם את היד שלו על התנך? מאיפה הוא למד את זה? מה זה? מאיפה הוא למד לשים את היד? באים לבית משפט, העד בא להעיד, הוא צריך להצהיר אמונים, הוא שם את היד שלו על מה? על תנך, יש מקומות כאלה שם על התנך. לומדים את זה מאברהם אבינו, שהשביע את מי? את אליעזר. בברית המילה, הייתה לו מצווה אחת לאברהם אבינו, ברית מילה, השביע אותו, שיקח אישה לבנו יצחק, מאיפה שהוא ייקח, ולא ייקח לו אישה כנענית או משהו כזה. זאת אומרת, העיקרון הזה שנשבעים בחפץ שיש בו קדושה, העיקרון הזה כתוב כאן בפסט בפסוק. כמו שבני האדם לוקחים ספר תורה או מצווה, והם נשבעים בספר תורה או במצווה הזאת, והם נשבעים על מה שהם נשבעים, אותו דבר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, לכאורה, הקדוש ברוך הוא גם כן נשבע. במה הוא נשבע? הוא נשבע בספר התורה, זה מה שכתוב כאן. נשבע השם בימינו. מה זה בימינו? אמרנו, זה תורה. לקח את התורה, הוא נשבע בתורה, שהוא יקיים את כל מה שהוא מבטיח. ולא מספיק בספר תורה, הוא לוקח גם מה? תפילין. הקדוש ברוך הוא נשבע בתפילין, כי תפילין זה מצווה. הוא לוקח חפץ של מצווה והוא נשבע, כן? זה מה שהוא אומר, בזרוע וזו אלו תפילין. ואיפה לומדים? שנאמר, השם עוז לעמו ייתן. מניין שעוז זה תפילין? אומרת הגמרא, מניין שהתפילין עוז לישראל? נכתיב, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. אדם שמניח תפילין, על התפילין, מי שמכיר את התפילין, יש שם השם על התפילין, שם השם נקרא עליך, ומתוך ששם השם נקרא עליך, יראו ממכה. דיינו, שם השם מתגלה דרכך, דרך מניח תפילין הזה, דרכו מתגלה רצון האלוקים. שם השם זה רצון האלוקים. רצון האלוקים מתגלה דרכנו. וכשאומות העולם יודעים שרצון האלוקים מתגלה את דרכנו, הם מה? יראים ממכה. יראים ממכה. סיפרתי את זה לפני הרבה זמן לתלמידים, שאחרי מלחמת ששת הימים, שירתתי בחן יונס, ממש שנה אחרי המלחמה, במסגרת המילואים, ובאותה תקופה כבר הערבים התנכלו ליהודים, והיינו יוצאים מסיורים בחאן יונס ובסביבה, ויום אחד הם שמו מוקש, והזחלם שהחיילים נסו עליו, עלה על המוקש, לא היו נפגעים, לא היה שום דבר, אבל המוקש, הזחלם, פשוט היה תקוע בשטח. אז ביקשו ממני, המפקד, אמר, אתה תיקח גרר, כזה, אוטו גרר כזה, מנוף כזה, ותצא לשטח עם הנהג של הגרר, לחלץ את הזחלם. טוב, אני נוסע, נסענו, זה היה ראש חודש, אני זוכר את זה כמו היום, בגלל הסיפור שאני אספר לכם עכשיו, זה היה בחורף, אני מוכרח לומר, זה מה שאני זוכר, היה הרוג שמי וכל זה. נסענו מזרחית מחאן יונס, אנחנו עצמנו היינו בתוך חאן יונס באיזה משטרה, אבל נסענו מזרחית לחאן יונס, שם מחנה פליטים גדול מאוד, ששמו אני לא זוכר כרגע, עשרות אלפי ערבים במחנה הזה. ואנחנו נוסעים עם אני והנהג משמאלי, ירושלמי, הכרנו, שכחנו, המקצוע שלו באזרחות, הוא היה נהג זבל, זה היה המקצוע שלו. הוא סיפר לי, מה אתה עושה? הוא אומר, אני נהג בעיריית ירושלים, נהג זבל. וכמובן, הנשק הכבד שהיה בידי זה היה אוזי, אני לא יודע אם שמעתם, אחרי כזה קטן, אוזי, ו... אנחנו נוסעים, לא הספקתי להתפלל שחרית. אמרתי, אולי תוך כדי נסיעה, עד שמגוררים אותו ועד שזה, אני אספיק להתפלל שם בשטח. מגיעים לאמצע מחנה הפליטים, הגרר נתקע באמצע המחנה. לא זז, לא ימינה, לא תקוע. מה עושים? אין לנו מכשיר קשר אפילו. לא יכולנו להודיע לאף אחד שאנחנו תקועים כאן. תוך כדי זה שאנחנו מתקעים, פתאום יוצאים מהבתים והחושות עשרות, מאות, המון המון ערבים יוצאים ומקיפים אותנו, מתקרבים, 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 מתקרבים. ואני מוכר לומר את האמת, פחדתי. פחדתי, מותר לפחד. אבל מתי, מה יהיה עם תפילת שחרית? מה יהיה? צריך להתפלל או לא? והתפלם. וחיכינו, למה חיכינו? אולי באיזה יבוא שם איזה מישהו, משהו יציל אותנו. הנחתי תפילין. תפילה? מניח תפילין, שם על היד, שם על הראש את התפילין, באותו רגע אני רואה כל הערבים בורחים. ממש בורחים, בבעלה עצומה. תסתכל לי, מה? למה הם בורחים? נהג אומר לי, אתה רואה, התפילין, כי שם השם נקרא עליך וירו ממכה. אז הבנתי פשט בפסוק הזה, אני לא יודע למה הם ברחו, אני מניח שהם ראו, חשבו שיש מכשיר קשר או משהו כזה, לא ראו תפילין אף פעם בחיים, פתאום הבן אדם שם איזה משהו שחור על הראש, אני יודע. אבל זה ימחיש לי את הרעיון, כי שם השם נקרא עליך וירו ממכה. אני נזכר בפסוק הזה, כשאני קורא את הפסוק הזה, אני נזכר באירוע הזה. אבל ככה זה כתוב. אם כן, אדם שמניח תפילין, זה לא רק עניין פיזי, זה מבטא אמונה גדולה, חזקה, ודאית, אלפי שנים של יהודי, אני מאמין ששם השם נקרא עלינו, דהיינו, מתגלה דרכנו, דרך העם היהודי, דרכי, מתגלה מלכות השם בעולם, מתגלה רצון השם בעולם, דרך מי? דרכנו, דרך מי שמניח תפילין. לכן אומרים, מי שלא מניח תפילין, הוא נקרא פושע ישראל. זה ביטוי מאוד חריף, הגמרא, מסכת ראש השנה. פושע ישראל, מי שלא מניח תפילין, נקרא פושע ישראל. מה, 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 מה קרה? הוא רצח, הוא גנב, מה הוא עשה? בסך הכל לא הניח תפילין. ולמה דווקא על המצווה הזאת, מי שלא מקיים אותה, נאמר פושע ישראל? כי המצווה הזאת היא מבטאת בתמצית מה זה עם ישראל. אתה פושע במהות הישראלית. מהי המהות הישראלית? כי שם השם נקרא עליך. כי דרכך מתגלה רצון השם בעולם. אתה לא מניח. אתה כאילו מפגין, אומר, לא, אני ככל העמים, אני כמו כולם. אין לי איזה דבר ייחודי או משהו כזה. אז לכן, מי שלא מניח תפילין, זה כתוב בהלכה, בשולחן ארוך, זה דבר חמור מאוד. אני מכוון האדם לא בשוגג, זאת אומרת, לא בשפעמים, הוא לא יכול מסיבה. אני מדבר אדם שמלכתחילה, הוא לא רוצה, הוא מזלזל במצווה הזאת, הוא לא מניח. ברוך השם, אני רואה הרבה אנשים שמניחים תפילין, הם לא מקפידים על כל מיני מצוות, אבל על מצווה תפילין הם לא מבטרים. אני מוכרח לומר, הבוקר כשהלכתי להתפלל, אני עובר באיזה רחוב, באיזה סמטה, פתאום אני רואה יהודי, אני מכיר אותה את היהודי הזה, שהוא ככה ככה עומד בחצר, תפילין על הראש. היה יום קצת נאה, שמש וזה, אז הוא מצא לנכון להתפלל ככה ביחידות. אבל מה? ראיתי עליו תפילין, הוא לא הבחין בי, אבל אני הבחנתי בו, עומד את תפילין ראש. אני בטוח, יש רבבות כאלה יהודים בכל הארץ, שהם לא מבטרים על מצוות התפילין, למרות שלא מקפידים על כל מצווה, אבל על המצווה הזאת הם לא מבטרים. מצוות תפילין זה מצווה מיוחדת במינה. אני נזכר בסיפור שקראתי וגם שמעתי מאחד מהרבנים שניצל מאושוויץ, שניצל מהשואה, הרב סיני אדלר, שליטה, מי שמכיר אותו, היה רבה של אשדוד, היום הוא גר במבשרת. אז הוא כתב, הוא היה בנעוריו, הוא היה במחנות הריכוז, במקומות הקשים ביותר, אז הוא כתב ספר על כל מה שהוא עבר, להנציח את לדורות הבאים, ממה שעשו לנו הנאצים, ימח שמם וזכרם. אז הוא כותב שם בספר, שהיה במקומות הקשים ביותר, הוא הניח תפילין, אבל רק תפילין של יד, כי זה מה שהיה לו. הרי מצוות תפילין מתחלקת לשניים. מצוות תפילין של יד זה מצווה, מצוות של תפילין של ראש זה מצווה. אז הוא כותב בספר שהוא הצליח, שהנאצים ימח שמו חטפו אותו למחנות הריכוז, הוא הצליח להחביא תפילין של יד, ולא היה מבטר שזה היה בוודאי סכנת מוות, ממש. כי אם היו מגלים אותו שהוא מניח תפילין במחנה הריכוז, אז היו הורגים אותו מיד. הוא לא ויתר. מצא לו רגעים, מחבור, מקום כזה או אחר, והקפיד להניח תפילין. מסירות נפש של יהודי על קיום של מצוות התפילין. נזכרתי, אני אומר זה בדרך אגב העניין הזה. בכל זאת, מצוות הנחת תפילין זה עוז לישראל. למה מצוות התפילים עוז לישראל? כי אם יהודי יודע מי הוא ומה הוא ומה תפקידו ומה העניינו, נותן לו כוח, נותן לו עוז. אז זה העניין של התפילים. התפילים זה עוז לישראל. לכן גם צריך להתכוון שמניחים תפילים בהלכה. מה זה תפילים? שמבטאת את הקשר המיוחד של העם היהודי לקדוש ברוך הוא. שאוהב אותנו, והוציא אותנו ממצרים, ועשה לנו ניסים ונפלאות, ולייחד את שם השם, להמליך את שם השם בעולם, וכל הדברים האלה. וזה, כשאדם מניח תפילין, זה לא מספיק להניח, צריך גם לכוון בדברים האלה. לכתחילה אני מדבר. לכתחילה אדם צריך בהנחת תפילין לדעת על מה ומה הוא עושה את הנחת התפילין האלה. זה מובן הרעיון הזה של התפילין. כן, בבקשה. אפשר לראות בשולחן ערוך, יש שם משנה ברורה חלק א', אני אצטט אולי מתוך הדברים בצורה מדויקת. יש כאן על החלק א', אני רואה חלק ו', יש. או למעלה אני רואה חלק א'. אני אצטט לגבי תפילין, מה צריך להתכוון כשאדם מניח תפילין. כתוב כך. יכוון במי שרוצה לעיין בסימן קף A סעיף אם אפשר אדוני יאספו לך אחר כך זה יפריע לשיעור כן זה שיעור יכוון בהנחתם בסעיף בסימן קף A סעיף A בשולחן ערוך אורח חיים. יכוון בהנחתם שציוונו הקדוש ברוך הוא להניח ארבע פרשיות אלו שיש בהם ייחוד שמו ויציאת מצרים על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח. ככה יכוון. יכוון לתוכן של הפרשיות הכתובות בתוך התפילין. מדוע? כדי שנזכור, לא לשכוח, ניסים ונפלאות שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים. שהניסים והנפלאות האלה מורים על ייחודו, על מלכותו, על יכולתו, על שליטתו של הקדוש ברוך הוא בטבע, בבריאה, בעולם וכל זה לכבודנו. ואשר לו הכוח והממשלה בעליונים, בעולמות עליונים ובעולמות התחתונים, דהיינו בטבע, בבריאה, בעולמות שמעל החושים נאמר, עולמות הנבדלים, לעשות בהם כרצונו, הקדוש ברוך הוא לא מוגבל, הוא עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, בכל מקום, בכל זמן, הוא לא מוגבל. זה התגלה לאין כל ביציאת מצרים. והשתאבד לקדוש ברוך הוא הנשמה שלו, שהיא במוח, זה לגבי היד, אבל גם במוח, וגם הלב. מה יש בלב? הוא עיקר התאוות והמחשבות. צריך לשאבד את התאוות ואת המחשבות, את הכל לרצונו של הבורא. ובזה יזכור הבורא וימית הנאותם ויניע וכו'. זה מה ששאלת אותי, מה צריך לכוון, זה מה שצריך לכוון. את הסעיף הזה כמובן צריך ללמוד וללמוד, וגם צריך לקרוא את הפרשיות. בסידורים מופיע, אחרי הנחת תפילין, מופיע שתי פרשיות, כי את הפרשיות האחרות קוראים בקריאת שמע. יש ארבע פרשיות. אז בסך הכל, אדם כל יום צריך להיזכר ולקרוא את הפרשיות הכתובות בתפילין, לא רק להניח תפילין, אלא גם לומר את הפרשיות האלה ולזכור את הדברים. זה מה שצריך. נחזור לסוגיה שלנו, רואים שלא רק האדם מניח תפילין, שהתפילין הם ביטוי לקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. מסתבר שגם הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. וזה הדברי חז"ל כאן, בוא נראה מה זה התפילין של הקדוש ברוך הוא, ומה ההבדל בין התפילים שלנו לתפילים של הקדוש ברוך הוא. אם זה מעניין אתכם, מעניין אתכם? לא. זה לא מעניין אותך? כן מעניין אותך. טוב, אם זה מעניין, טוב. ואם זה לא מעניין, אני גם אגיד לכם, זה לא אכפת לי. מה זה התפילים האלה? האם התפילים שלנו מבטאים מה? קשר בינינו ובין ריבונו של עולם. שם השם נקרא עלינו, מתגלה דרכנו בהנחת התפילין, ולא רק בהנחת התפילין. העם היהודי, דרך העם היהודי לדורותיו, מתגלה הרצון של הקדוש ברוך. טוב, בוא נקרא הלאה. ותניה רבי אליעזר הגדול אומר, איזה תפילין שכתוצאה מזה ירו ממכה, אלו תפילין שבראש דווקא. מדוע? כי תפילין שביד, אתה מסתיר אותם. בשרבול או משהו, כן. אבל תפילין של הראש, אתה מגלה אותם. לרוב השיטות. יש גם שיטה ומסתירה התפילים שלו, אבל רוב השיטו זה גלוי לעין כל התורים את התפילים. אמר לרב נחם בר יצחק לרב חייה בר אבי, הני תפילין דמראה אלמה, מה הכתיב בו? התפילין של ריבונו של עולם, הרי אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. אני יודע מה כתוב בתפילין של אדם, של בשר ודם, שלנו. מה כתוב שם? אבל תסביר לי, מה כתוב, האם אותן פרשיות כתובות גם בתפילין של הקדוש ברוך הוא? דיינו, המשמעות, התוכן, העניין של התפילין של הקדוש ברוך הוא, הוא בדיוק כמו התפילין שלנו שאנחנו מניחים. זאת שאלה? אמר לי, אני אגיד לך מה כתוב בהם. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? כתוב על מי? על עם ישראל. הוא אומר, רגע, 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 רגע. ומי משתבח קודש הבריחו בשבחיו דישראל? הוא צריך להשתבח בנו. הוא מעל הכל. מי אנחנו שהוא ישתבח בנו? זה כמו שתגיד למלך שהוא ישתבח עם בנמלה. מה הוא צריך להגיד? יש נמלים במדינה שלי. אנחנו נמלים אנחנו. לכאורה ככה, על פניו נראה כאילו. הוא צריך להשתבח בנו הקדוש ברוך הוא. שיהיה לו על התפילין כאן, מי קמך ישראל גוי בארץ. זה נראה קצת משונה, נכון? נכון או לא, יונתן? מה עוד כל אחד יודע את חסרונותיו, אז מה, הוא צריך להשתבח? אומרת הגמרא, כן. הקדוש ברוך הוא משתבח בכנסת ישראל, בעם ישראל. דכתיב, את השם האמרת, וכתיב, והשם האמירך היום. אתה האמרת אותו, והוא האמירך. מה זה האמרת הזה? אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. מה זה חטיבה? תקף תגידו לי גולני, חטיבת גולני, חטיבת גבעתי, חטיבת הצנחנים. מה זה המילה חטיבה? מי יודע? מאיפה זה בא המילה חטיבה? נו? יחידה, אבל מה הכוונה? אדם מה חוטב? מה? חוטב עצים. מה זה חוטב עצים? הוא לוקח עץ וחותך אותו, מבדיל אותו. מהשורש או משהו כזה, זה נקרא חוטב עצים, כן. חוטב עצים. אתם עשיתם אותי אחד בעולם, שאין כמוני שנאמר, כל יום יהודי אומר פעמיים, מה הוא אומר? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם מה? אחד, איך אתם יודעים? איפה אתם שמעתם על זה? בחדשות? איפה שמעת על זה? בבוקר כבר שמעת את זה, הוא שמע את זה בבוקר. מעניין. מה נשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? שאין כמוהו. אתם עשיתים לחטיבה אחת בעולם. אני אחד. ואין כמוני. יש איזה כמה פירושים למושג שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. יש פירוש רש"י ידוע, אני צוטט אותו בעל פה. רש"י אומר על בחומש, אומר, מה זה השמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? שלעתיד לבוא כל אומות העולם יכירו שאלוקי ישראל הוא אלוקי העולם. הנוצרים, המוסלמים, כל אומות העולם, הסינים, היפנים, כל מי שנמצא בעולם יגיד אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, כמו שאנחנו אומרים בתפילה. מתי זה יהיה על העתיד לבוא? מתי אתם חושבים? עוד כמה ימים? בערך. מתי כל אומות העולם יכירו שאלוקי ישראל הוא אלוקי העולם? הוא המלך, הוא המנהיג, הוא מכוון את הכל. האלוקי המתגלה דרך עם ישראל הוא אלוקי העולם. מתי זה יהיה, מה אתם חושבים? ומהרה בימינו תגיד מה? אמן. למה אמן? אתה יודע? אמן זה ראשי תיבות כל מלך נאמן. הוא נאמן, הוא הבטיח לנו וזה יתקיים. לא משנה אם זה יתקיים היום אחרי הצהריים, או מחרתיים, או שנה, או שנתיים, או שלוש, זה לא משנה. אצלנו זה דבר בטוח, שכל העולם כולו יקרא, ביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד. ככה אנחנו מאמינים, כל יום גומרים את התפילה ככה. מי שמתבונן במה שהוא אומר בתפילה. כן. זה פירוש רש"י, לשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. באופן עמוק יותר, נאמר, יותר רוחני, יותר פנימי, אנחנו אומרים, מה זה השם אחד אומר? שמע ישראל. מי זה ישראל? יש כאן מישהו שקוראים לו ישראל במקרה? אף אחד. אף אחד לא יכול להיות. אף אחד קוראים לו ישראלי?
כולם ישראל.
כולם ישראל, יפה מאוד. אז למה לא כתוב שימעו ישראל? למה צריך לכתוב שמע ישראל? הנה בכיתה, במקרה או לא במקרה, אין כאן אף אחד שקוראים לישראל. אז מה, רק אני פונה, צריך להזמין מישהו אליי לקרוא, היי, בוא, שמע ישראל. אלא אומרים חכמים, לשון יחיד, שמע ישראל, כולם כאיש אחד, בלב אחד. אתה מכריז בקריאת שמע, אתה אומר, שמע ישראל, לא מבחינת האוזן, אלא מבחינת קבלה, קבלה, שמע זה גם עניין של לקבל, קבלו כל עם ישראל כאיש אחד בלב אחד. מה לקבל? השם. מה צריך לכוון כשאומרים שם השם? אני לא זוכרים. מה יהיה חבר'ה? מה זה? מה השם השם? הוא אדון הכל. הווה. הוא המהווה, שם הוויה. הוא המהווה את כל המציאות כולה, את כל הבריאה. כל הכל הכל. מכל וכל. השם מלך, השם מלך, השם מה?
למלוך
לעולם. ואני רואה שאתם יודעים הכל טוב מאוד.
עבר, הווה ועתיד.
עבר, הווה ועתיד. מהווה את הכל. זה הפשט, צריך לכוון בשולחן אור כתוב. אלוקינו! תגיד שמע ישראל השם אלוקים. למה אתה אומר את המילה אלוקינו? אלוקינו זה קצת נראה צמצום, הקטנה. כמה יהודים יש בעולם? 10 מיליון? 13 מיליון? הרי הוא אלוקי העולם. איך אתה אומר אלוקינו? אלוקינו זה שוביניזם, זה גזענות. איך אתה מתייחס לבורא עולם? בראשית ברא אלוקים את מה? ואת מה עוד? את הארץ. שמיים וארץ. כל עולם ומלואו. פתאום אתה אומר אלוקינו. של דב ביגון. מי אתה? אתה כזה קטן אתה. ויהודי אומר אלפי שנים, שמע ישראל, השם מי מי? אלוקינו. לא במקרה. אבותינו עלו על המוקד בספרד, רבי עקיבא נפח את נשמתו בשמע ישראל. הוא לא אמר את זה סתם כך. הוא אומר, השם אלוקי העולם, בורא העולם, מהווה העולם שלנו. לא יעזור לכם רומאים. תרצחו אותי, תהרגו אותי. זה לא ישתנה. לא. השם הוא מה? אלוקי? נו. השם מה? לא משתנה. כל הזמן אותו דבר. לכן, עלו על קידוש השם בקריאת שמע, היהודים, כל הדורות, כל ההיסטוריה. לא, אתם יכולים להרוג אותנו, לא יעזור. אתם לא מסוגלים לשנות את העובדה הוודאית, הברורה ובהירה, שאלוקי העולם, המהווה את הכל והבורא את הכל, הוא אלוקי מי? מי?
ישראל.
אז תגידו שאנחנו גאוותנים, גזענים, בסדר, מה לעשות? אנחנו לא כאלה. אנחנו באמת נבחרנו על ידי אלוקים, אבל לא להתנסות, ולא להשפיל, ולא לדכא שום אף אחד בעולם. ההפך בדיוק, להיטיב לכל העולם, להעיר לכל העולם. ישראל אור בעולם, לב שבעמים, רק לטובה. נכון, נבחרנו. איך אומרים? אתה בחרתנו מכל העמים. אומרים בתפילה, אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. אומרים, עולים ברכת התורה ודברים. לא צריך להתבייש מזה. זה המהות שלנו, זה העניין שלנו, לא לטשטש את זה. ושוב פעם, לא מתוך איזה גאווה מתנשאת על העמים האחרים, אלא זה תפקידנו, זה העניין שלנו, בהיסטוריה, בעולם, בבריאה. מי שלא מבין את זה, מי שלא מכיר את זה, לא יודע מי הוא, הוא לא יודע מה עושה בעולמו של הקדוש ברוך הוא. התפקיד שלנו להיטיב, להעיר, לזה נבחרנו. כולנו כאיש אחד, כעם ישראל, לדורותיו. וכל אחד ואחד מאיתנו, לפי דרגתו, לפי מדרגתו. זה מובן הדבר הזה. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם. אני עושה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם עם אחד בעולם שאין כמו, כמו שאין כמוני בעולם, ככה אין כמו עם ישראל בעולם. גוי אחד בארץ. אין כעם היהודי בארץ. זה מובן הרעיון. כן, בבקשה. יפה מאוד, יפה מאוד. אולי נצייר את זה שיבינו האנשים. המגן דוד מבטא את הרעיון הזה, מבטא עוד רעיון שהוא משלים את מה שאתה אומר. המגן דוד בנוי משני משולשים. בסמל מדינת ישראל, ואין מקרה, בשום דבר אין מקרה. השני משולשים האלה מבטאים, כמו שאתה אומר, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, כאילו, מצידנו, אנחנו המלכנו את הקדוש ברוך הוא. כן, אני עשיתי אתכם חטיבה אחת, כאילו, בעולם, בעולמי שלי, כן? זה אתה רוצה, זה הרעיון שאתה העלית, כן? אבל יש בזה עוד רעיון שכדאי, אם כבר עוסקים בזה, כדאי להעלות את זה. החיים שלנו מורכבים, משני דברים. ואז זה מבטא המגן דוד. יש מה שנקרא יתרותא דילתתא ויתרותא דילאלה. יתרותא דילתתא זה מה אנחנו עושים. מה תקן עולם ומלכות שדי. אתה משתדל, מתקן, אתה משתדל לעלות, להתרומם, לתקן, לעלות, לעלות, לעלות. זה נקרא מלמטה למעלה. זה הכיוון. חץ. מלמטה למטה. כן? קדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזאת שהאדם יש לו תפקיד מרכזי בעולמו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נולדנו אדם לעמל יולד, לעובדה ולשומרה, לתקן, לתקן, לתקן. לא נולדנו להיות בטלנים, אני מודיע לכם. מי שחושב שהוא נולד להיות בטלן, הוא מסכן, הוא לא בטלן, הוא מסכן. הוא לא בן אדם פשוט. בן אדם במהות, אבל הוא לא מממש את עצמו כאדם. אדם נולד לתקן את העולם של הקדוש ברוך הוא. העולם הזה עולם מורכב מדברים טובים, דברים פחות טובים, יש הרבה קלקולים, יש מה לתקן. בעצמך, בחברה, בסביבה, כל אחד לפי משהו. זה מובן. איך זה, מה התיקון הזה נקרא? התערותא דילתתא, התעוררות מלמטה. אתה משתדל מלמטה. מלמטה למעלה. זאת היא תנועה אחת. התנועה השנייה היא תרות הדלאלה, זה נקרא. זאת אומרת, מלמעלה למעלה, אלוקים פונה אלינו, לא רק שאנחנו פונים אליו, לא רק שאנחנו מתקנים את עולמו, אלא הוא משפיע עלינו שפע רב. תורה, מאיפה, מאיזה מקום באה התורה? מהשמיים, באלוקים, התורה היא מאלוקים, זה לא איזה המצאה של בן אדם כזה או אחר. האלוקים פונה אלינו, משפיע עלינו. ואנחנו פונים אליו, וככה מתנהל העולם. כן, בבקשה.
מה שהרב אומר על ההתערות הזה, לא כך ברור, מה העניין של התערות מלמטה למעלה?
כן, זאת אומרת...
צהריים טובים, צופות וצופים יקרים, השעה עכשיו 10:50, כאן בערוץ מאיר. תודה רבה לרב דב ביגון. השיעור היומי בעינייה, מסכת ברכות. בעוד מספר דקות נעבור לשיעורו של הרב ערן תמיר, בשמונה פרקים לרמב״ם.
הדמיון הוא שיש לך אחריות, יכול אלוקים שעושה טוב השם לכל ורחמה לכל מעשה. אבל בו זמנית, תדע לך, יש לך יכולת להרוס, לגרום צער וחושך בעולם. זה האדם. האדם זה לא עוד איזשהו פסיק בתוך הבריאה. הפונקציה של האדם, התפקיד של האדם, התפקיד של כל אחד מאיתנו ושל כולנו ביחד, זה התפקיד הכי חשוב בכל הבריאה, כולל הקוסמוס, כולל כל מה שקיים בעולם. מי שלא מבין מה זה בצלם אלוקים ברא את האדם, ומה המשמעות ומה האחריות המוטלת על המין האנושי בקיום העולם, ילמד קצת תנ"ך. שמעת פעם על המבול? מה היה שם במבול? מי חטא?
האנושות.
בא המבול ללמד אותנו, לקח, רבותיי, אל תחשבו שהעולם לחוד ואתם לחוד. אתם אחראים. רק כמו היום, יש מה שנקרא אקולוגיה. יש תנועות של שמירת הטבע, שמירת הבריאות, כל מיני סיבות, לא משנה. אנשים מבינים שהאדם זה לא לחוד והעולם זה לא לחוד. מבינים שמוטלת אחריות על המין האנושי לשמירת האיכות הסביבה או משהו כזה. אני אומר ברמה הפיזית. שהנוף יהיה ירוק, שלא יהיה עשן, שישכלו נשום. כולם מבינים שהאדם אחראי. אבל יש גם מציאות מוסרית, ערכית. מי אחראי למציאות המוסרית? לאקלים המוסרי, החברתי, האנושי, אם לא האדם בעצמו. לפעמים הסירחון שבא מקלקולים מוסריים הוא הרבה יותר גדול מהסירחון שבא מביוב. צריך לדעת את הדבר הזה. מאיפה לומדים את זה? מהאדם הראשון. כתוב שהאדם הראשון שרח. שרח, מה זה משון? סירחון. שהוא חטא בחטא של ה... האדם נולד להביא בשמים לעולם, בושם, על הרי בשהר של בשמים. בושם זה ריח טוב בלשון שלנו. להביא ריח טוב. במוצאי שבת מה אנחנו מברכים על מה? ריח מלשון רוח. להביא רוח טובה, ריחות נעימים, שזה נולדנו. אבל תלוי בהתנהגות שלך. האלוקים ברא אותך שאתה יכול או להביא ריחות נעימים, או חס ושלום, לא עלינו, להסריח את עולמך שלך ושל משפחתך ושל כל הסובב אותך. יכול להיות דבר כזה? יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה. זה תפקידנו, להרבות אור, להרבות טוב, להרבות ריחות נעימים בעולם. זה מובן. אז זה תפקידנו. המגן דוד הזה שציירנו, באמת הוא מבטא את המציאות הזאת. הוא מבטא מה תפקידך בתוך כל הדבר, מה תפקידנו בעצם. גם הפרט, אבל גם הכלל. התפקיד שלנו להתרומם, לעלות, להגיע אל המקור, אל ריבונו של עולם, להאיר את העולם. והקדוש ברוך הוא ברוב אהבתו וחמלתו, הבוחר בעמו ישראל, נתן לנו את התורה, תורה מן השמיים, נתן לנו את התוכנית, מה לעשות, איך לעשות, מתי לעשות, כל הדברים האלה. ככה שהשילוב הזה של מגן דוד הוא מבטא באמת את המציאות לאמיתה של האדם, של האומה, של הכלל, של הפרט. זה מובן ה... אז מי שבחר את הסמל מגן דוד יבורך מן השמיים. ברוך השם, זה סמל שמבטא באמת את התפקיד של העם היהודי. העם היהודי זה תפקידו באמת. מצד אחד קיבלנו תורה מהשמיים, מצד שני לגלות אותה, להעיר אותה. כן, בבקשה.
המציאות הגברית. עכשיו, שהגבר נמצא יחד עם האישה, אז זה בדיוק הפוך. המשולש התחתון הוא אישה, ואנחנו הפוכים מהאישה, ואנחנו כאילו החץ, אנחנו כאילו מחוברים אל האישה, אבל בצורה של הפוך, שזה גם, אתם מבינים מה אני אומר. עכשיו, המשמעות היא גם אחדות. גבר ואישה הם מאוחדים. כשיש פירוד, אין אהבה, אין מציאות אלוקית. המציאות שהוא גם להיות ביחד, אבל זה גם כאילו שהגבר והאישה הם ביחד מייבים איזשהו מציאות אלוקית. אז אנחנו מייצרים פרו-רבו, אז אנחנו מתרבים, אז אנחנו גודלים. אבל בתנאי שאנחנו הולכים נכון, הולכים לדרך הישרה. כלומר, המגן דוד הוא גם כאילו חיבור בין גבר ואישה. גם בצורה שלו.
אתה אומר כאן דבר עקרוני, אומנם זה נשמע כאילו דבר שעניינים שבצניות, אבל צריך לדעת, הדברים נכונים מה שאתה אומר, אבל אני מדבר באופן פנימי, באופן רוחני. כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז אומר, העמק דבר, רב חיים, הנציב מוולוז'ין, כן, ראש ישיבת וולוז'ין, בספרו העמק דבר, פירושו על החומש, מה זה שמיים ומה זה ארץ? הוא מסביר מה באופן פנימי, באופן רוחני יותר. הוא אומר ככה, שמיים זה משפיע, ארץ היא מושפעת. והוא רוצה להגיד, בגדול, כשאלוקים ברא את העולם, הוא ברא אותו בצורה כזאת, שיש בהם אלמנטים משפיעים ומושפעים, נאמר.
מקבל ונותן.
מקבל זה המושפע, ונותן זה המשפיע. ככה אלוקים ברא את כל הבריאה. מהשמיים בא אור, בא גשם, בא כל שפע בא מהשמיים. באופן פיזי אני אומר. אבל בגדול לא רק מבחינה זו. הכל בנוי בצורה של יחסים הדדיים, של חיבור בין משפיע ומושפע. אז אתה צודק בגישה הזאת. זאת אומרת, כאן במקרה זה המשפיע, זה ריבונו של עולם שמשפיע עלינו, ואנחנו המושפעים, אבל גם כשאנחנו מושפעים, ההשפעה הזאת היא מתרוממת, היא עולה. היא לא נשארת רק בגדר של מקבלים, אלא גם בגדר של מוסיפים והולכים. אבל זה דברים מאוד ארוכים, זה לא לעכשיו. בעזרת השם אנחנו שבוע הבא נמשיך ב...